שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו ממשיכים לעסוק במשבר קורונה המתהווה. ועכשיו נדון במסמך שפרסם המכון בעניין מדיניות יציאה מהסגר השני והמשך החיים בצל מגפת קורונה. נעסוק בכל ההיבטים הרלוונטיים, הכלכליים, החברתיים, הבריאותיים כמובן. נעשה זאת עם שניים ממחברי המסמך, דוקטור מאיר אלרן ושמואל אבן. אתם חיברתם את המסמך הזה יחד עם ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין. ואני רוצה קודם לשאול אותך, מאיר, מה בעצם הקווים העיקריים שמסרטט המכון ליציאה מוצלחת מן הסגר השני, ואיך נכון לנהוג, לפי איזה אסטרטגיה נכון לנהל את החיים, כדי לא להיקלע מהר מאוד שוב למצב של סגר?
קודם כל, שלום לכולם. שלום לידידי דוקטור שמוליק אבן, שכתב איתי את המסמך, כמובן, יחד עם ראש המכון. אנחנו ניסינו לייצר כאן איזשהו מתווה אסטרטגי רחב יריעה, שמסתכל גם על צדדים, כמה שאפשר, תוך התייחסות לתחומים המאתגרים הרבים שכלולים בתוך מה שאנחנו קוראים כאן המשבר המשולב, שהם כמובן גורמים בריאותיים, כלכליים, חברתיים, תודעתיים וגם פוליטיים, וכל אחד מהם בנפרד הוא משבר גדול, וכשהם מצטרפים ביחד נוצרת סינרגיה שלילית, מחריפה מאוד את העוצמה, כמובן את הנזקים של המשבר המשולב הזה. אבל לא רק רצינו להסתכל לרוחב, וגם רצינו להסתכל לאורך. כי אנחנו חושבים כבר די הרבה זמן כאן במכון, וזה חלק גדול מהשיחות שאנחנו מנהלים, שמוליק ואני, זה שעם כל החשיבות שיש בנושאים האקוטיים של היום ומחר ומחרתיים, חובה עלינו ועל כולנו להסתכל על הדברים האלה גם בפרספקטיבה של עומק. כי בראש ובראשונה ברור כבר היום לכולם, בין הרבה הדברים שאינם ברורים, אחד הדברים שלצערנו כן ברור, זה שהסיפור הזה של הקורונה ושל המשבר המשולב הוא סיפור ארוך מאוד. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שלדעתנו ולצערנו, גם אם יימצא החיסון הגואל, וגם אם תימצא התרופה, וגם אם מערכת הבדיקות תהיה אחרת ומשופרת, וכל הבעיות הטכנולוגיות הללו ייגמרו בתחי טוב, וזה גם זה ככל הנראה ייקח הרבה יותר זמן מה שכולנו חשבנו, והשימוש והיישום של הטכנולוגיות האלה ייקח זמן ויורר הרבה בעיות, אבל גם אחרי זה, הרחק מעבר ל-2021, המשבר הזה עוד יהדהד, יכונן וישפיע על חיינו במדינת ישראל ובעולם כולו. זה עניין של שנים, בעיקר המשבר הכלכלי והחברתי, אני מקווה שהמשבר הפוליטי לא יהיה כך ארוך, אבל גם זה צריך לקחת בחשבון. ולכן, בגלל שיש לנו עסק עם דבר שהוא רחב מעין כמוהו, מורכב מעין כמוהו וארוך מעין כמוהו, נדרשת תפיסה אסטרטגית, הוליסטית, ארוכת טווח. נדרשת לא רק לצורך העיון, אלא גם לצורך קבלת החלטות. אחד הדברים שאנחנו מצביעים עליהם, שהם בחזקת, הייתי אומר, תקלה מהסדר גודל אסטרטגי במדינת ישראל בניהול שלה, שכל העסק הזה מתנהל מהיום למחר, יותר נכון, מהלילה להבוקר. והספקלריה העיקרית היא פוליטית וטלוויזיונית. אנחנו מציעים כאן, וזה הדבר העיקרי במסמך שלנו, אנחנו מציעים כאן אסטרטגיה ארוכת טווח, עם ארבעה שלבים גדולים, שאפשר כמובן לפרט כל אחד מהם למכביר. אנחנו כמובן, בגלל שגם אנחנו חושבים שהדחוף גם הוא חשוב מאוד, אז אנחנו גם כן יותר מעצמים דגש במסמך הזה לטווח הנוכחי והטווח שלאחריו, כלומר למחר, לשבועות הקרובים ולחודשים הקרובים. אבל אני רוצה להדגיש כאן, הדגשת יתר, הדבר העיקרי הוא אסטרטגיה ארוכת טווח. אם לישראל לא תהיה אסטרטגיה ארוכת טווח, ולא יהיו לה משאבים לנהל את האסטרטגיה הזאת, שמשאבים זה גם משאבים תקציביים, וגם הקשרים של משאבים, של תשומת לב, של סבלנות, של הידברות, של ממשלה, של ציבור, אז אנחנו ניקשל כל הזמן לאורך הדרך. ולא נגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע. צריכים לכן לקבוע יעדים ברורים, וצריכים ללכת על פי היעדים האלה, כמובן בהתאמה למה שקורה עם התחלואה וכל מיני דברים אחרים. מצפן, מפת קואורדינטות, זה מה שאנחנו מציעים בעיקרו של דבר בדבר גדול. ואני חושב שאם אנחנו נצליח להטמיע את הדבר העיקרי הזה, ונצליח להביא לשינוי, כי עכשיו זה לא קורה, אז אנחנו עשינו את שלנו. וכל עוד שלא נצליח בכך, אז אנחנו נמצא יחד עם כל מדינת ישראל ועם ישראל, נמצא מדלגים משלב לשלב, מין כזה עליות ומורדות מהירות, חלקן חיוביות, כמו למשל מה שקורה בשבועיים האחרונים, מבחינת התחלואה, במחירים גבוהים, אבל חלקן גרועות מאוד. בסך הכל הסינוסיאדה הזאת, הטלטלה הזאת, ההולכת ונעשית יותר ויותר צפופה, היא מזיקה בפני עצמה, כי אין מסגרת התייחסות. אז זה בעצם המסר העיקרי שרציתי לפתוח איתו ברשותך, ונוכל אחר כך להמשיך ולדבר על הפרטים, ויש לנו כל מיני דברים במסמך הזה.
כמובן. המסמך מפרט, אני רק אסביר לטובת מי שעדיין לא הספיק, ומוזמן כמובן, אחרי שיקשיב לרעיון הזה, לקרוא את המסמך בכללותו. המסמך מפרט בצורה די תמציתית 12 נקודות שבהן יש המלצות לשינוי ביחס למדיניות הנקוטה, זאת שכמובן לא הצליחה להוציא אותנו עד כה מהמשבר הזה שהולך ומחריף. ואני רוצה ברשותכם להתייחס לדברים עיקריים שעולים מתוך ההמלצות. אולי נשאל קודם אותך, מאיר, לגבי ההיבטים הבריאותיים שבהם עוסק המסמך, ואחר כך נעבור אליך, שמואל, לגבי עניינים חברתיים-כלכליים.
אוקיי, אז אני רוצה, קודם כל, אנחנו מדברים על זה שאנחנו היום מבינים דבר אחד חשוב, שהנושא של ההתקהלות הוא מכשלה מספר אחד. אסור שיהיו התקהלויות נקודה. אוקיי? וזה צריך להיות, נכון, לא רק היום, אלא גם לאחר שהסגר ייפתח, ויהיו כל מיני פתיחות. שלבים בפתיחה, הנושא הזה של ההתקהלויות הוא נושא מרכזי שצריכים לזכור אותו. אסור שיהיו התקהלויות. זה דבר ראשון מבחינה בריאותית. דבר שני, לגבי הנושא של היציאה. אנחנו חוששים מאוד מהיציאה ב-2000. ב-2000 חולים ליום. נדבקים חדשים ליום. ומדד ההדבקה, ה-0.8. שני אלה הם מדדים שהם היו נכונים אולי בעבר. אני חושב שאנחנו צריכים לרדת למאות, מקסימום 1,000. וגם זה, צריכים לזכור ש-1,000 זה גבוה מאוד למדינה קטנה כמו מדינת ישראל. קיצור, צריך שיהיה מדדים כל הזמן, כל הזמן מדדים צריכים להשתנות כל הזמן, הם להיות חריפים, שמרנים לדעתנו, אוקיי? וצריכים כמובן להיות עם הקפדה יתרה, מקום שבו, כי אנחנו מדברים כמובן גם בראייה ארצית, אבל גם צריכים לדבר בראייה יישובית. מקומות שהם אדומים למשל, צריכים להישאר סגורים. גם אם זה הדבר יקר, וגם לאחר ש, איך אומרים, הלוואי עלינו, כל המדינה תהיה כולה וכל היישובים יהיו ירוקים, עדיין צריכים להקפיד הקפדה יתירה על נושא של ההתקהלויות. אז זה שני הדברים הראשונים שאני רוצה להגיד לך. הדבר שלישי שאני רוצה להגיד כאן בעניין הזה, זה הסיפור של איך מנהלים את השלב הבא מבחינה בריאותית, שמבחינת מניעת תחלואה, איך מנהלים את זה, מה שאנחנו קוראים בצורה דיפרנציאלית פונקציונלית. יש ויכוח, כולם מסכימים פחות או יותר לעיקרון של הדיפרנציאציה. במילים אחרות, לא הרי שכונות ויישובים בעלי צפופים, בעלי תחלואה גבוהה, כמו בני ברק ומקומות אחרים, כערי מקומות אחרים, כמו ירוחם, כן? אז לכן צריכים לראות דיפרנציאציה יישובית. אבל אנחנו טוענים שדיפרנציאציה יישובית היא לפעמים קשה מאוד ליישום, ומעוררת כל מיני בעיות שאנחנו מכירים אותן, מבחינה פוליטית, מבחינה ציבורית, מבחינה הסברתית וכו'. לכן אנחנו מוסיפים לזה כדיפרנציאציה את הדיפרנציאציה היישובית, הגיאוגרפית, אנחנו עושים לנו דיפרנציאציה, מה שאנחנו קוראים פונקציונלית. כלומר, לפי סקטורים, ולפי גילאים, אוקיי? ולפי תחומים. אני אתן לכם דוגמה, למשל, מבחינת החינוך, למשל, עושים דיפרנציאציה גילאית בין ילדים קטנים לבין ילדים יותר גדולים. אוקיי? מקומות עבודה, למשל, עושים דיפרנציאציה בין מקומות עבודה עם קהל או בלי קהל, או עם מעט קהל. אלה דיפרנציאציות תפקודיות שצריכים לחשוב עליהן, הן קצת מסבכות את העניין, זאת בעיה, אבל צריכים לנהוג בהן על מנת, כמובן, לוודא שנושא של המשק, ותכף שמולי ידבר על הנושא המשק, יבוא לידי ביטוי בצורה, פתיחה של המשק תהיה בו טובה. הדבר האחרון בנושא הבריאותי, אני רוצה להגיד לגבי הנושא, שכל מדברים עליו, של קריסת בתי החולים ומערכת המערכת. אנחנו לא יכול להיות שאנחנו נמצאים 7-8 חודשים לאחר התחלה של הסיפור הזה, ועדיין יש לנו סכנה של קריסה. אוקיי? אין מנוס מזה שצריכים לתת לזה דגש מובהק, ולבנות את המערכת מהר עכשיו, גם אם אנחנו נמצאים בירידה של התחלואה, לבנות אותה בצורה כזאת שהיא תאפשר מתן שירותים, ולא יהיה לנו כל הזמן ככה בראש, תפוס לנו האיום הנוראי הזה שהמערכת קורסת. קודם כל היא לא כך מהר קורסת, אבל האיום הזה צריך להיות, בוא נגיד, חשוב, אבל לא לעמוד כל הזמן כקריטריון עיקרי, וצריך לעשות את זה על ידי זה, שהמערכת הזאת תקבל את כל המשאבים. אני מבין שלוקח זמן להכשיר צוותים, אבל אני רוצה גם כן לדעת כמה זמן, זה אנחנו לא יודעים, כמה זמן לוקח, מעבר ל7-8 חודשים כבר שאנחנו חיים בעניין הזה, על מנת להקים צוותים, להכשיר צוותים, לקדם צוותים שכבר קיימים, ולאפשר למערכת הזאת לעשות את מלאכתה, גם על פי המצוינות שהיא עושה אותו עד עכשיו. אז אלה שלושת הדברים העיקריים שאנחנו מדברים עליהם בתחום הבריאותי. אפשר כמובן עוד להרחיב, אבל אני חושב שאני אסיים, אעצור כאן.
תודה מאיר, ועכשיו נעבור אליך דוקטור שמואל אבן. אנחנו רוצים להתעסק בהיבטים החברתיים כלכליים שיש שיגידו שהם הם שמכבידים יותר מאשר הנטל של המגפה עצמה במשבר הנוכחי. הקונפליקט הזה בין סגירת המשק, המשבר הכלכלי ההולך ומחריף במיוחד כשמדובר בכל כך הרבה בני אדם שנכנסים למעגל האבטלה או אובדן זמני של עבודתם, כל אחד והבעיה שלו, אבל בסופו של דבר, איך בעצם יוצאים מהמגפה, אבל איך נאמר, לא מאבדים את עצמנו לדעת מבחינה כלכלית. זה דבר אחד שאולי הוא הסוגיה האסטרטגית המרכזית, ודבר נוסף ששואב את העיקר שלו ממה ש... אמר קודם מאיר בהקשר הבריאותי, איך בעצם מכניסים את עיקרון הדיפרנציאציה, את ההתייחסות הדיפרנציאלית למגזרים שונים בחברה הישראלית, והאופן שבו המגפה מתפשטת בתוכם, בצורה כזאת שכולם יהיו מרוצים ככל שאפשר, ולא ניקלע מראה לסכסוך אחרי סכסוך, רק לגבי האופן שבו אנחנו מנסים לפתור את הבעיה מעבר לבעיה עצמה.
חשוב לומר שצעדי הריחוק הם לא צעדים אנטי-כלכליים. אם לא היו צעדים בכלל, והמגפה הייתה פושה בסדרי גודל של עשרות אלפים ביום, לא הייתה כלכלה. כלכלה לא יכולה לחיות עם מגפה. הייתה כלכלה ירודה מאוד. דבר שני, לא כל ככל שהרף גבוה יותר, זה יותר טוב. זאת אומרת, אני בהחלט מדגיש פה את מה שאמר מאיר, צריך לצאת שבטוחים כאשר לא נחזור בחזרה. כלכלה לא רק לא אוהבת מגפות, היא גם לא אוהבת תנודתיות. ואני בטוח שאדם שיש לו מספרה, היה רוצה לחזור ולעבוד, מה שלחזור ולעבוד 3 ימים, ולחזור בחזרה לסגר חדש, ועוד פעם ועוד פעם, ותלויים בעוד אנשים וספקים וכן הלאה. וכנה לגבי כל עסק, התנודתיות היא כשלעצמה הורגת, ולכן צריך שיהיה ביטחון ביציאה. כל סגר כזה מוסיף עוד הרבה עלויות, רק בעצם הכניסה והיציאה ממנו. דבר שני, שאלת את הנושא של דיפרנציאציה. אני מרגיש שיש פחות מדי מחקר. אני הייתי מצפה שיהיה מחקר כזה טוב, שיהיה אפשר לעשות את זה. לא כל מיני דעות שקיימות לנו כל הזמן, מומחה כזה אמר, מומחה כזה. זאת אומרת, ברגע שיש לנו מידע, אנחנו יכולים להפעיל שיקולי עלות תועלת. אנחנו יכולים להגיד זה כן וזה לא. ברגע שאנחנו יכולים להציג את זה מחקרית ובאופן רציני, ולא כסתם דעות של אחרים, הציבור גם יאמין בזה. הוא יבין למה הוא סגור ומישהו אחר פתוח. הדבר הקריטי מבחינה כלכלית, ובכלל מבחינה ציבורית, זה לקיים מנהל תקין. אני לא חש שיש כאן מנהל תקין. אני אומר שכדי שיהיה מנהל תקין, קודם כל צריך לאשר תקציב 2020. מדינה מתנהלת עם קופסאות תקציביות, עם תוספות כאלה ואחרות שמושכות אותה עד דצמבר, ולעומת זאת חייבים תקציב שזה כלי ניהולי וזה חוק במדינה. לכן יש לאשר מיד את תקציב 2020, ואחריו את תקציב 2021 עד סוף דצמבר. המצב הזה שנכנסים לשנת תקציב בלי שיש תקציב, גרוע מאוד. בהיעדר תקציב כזה קשה לממשלה להתנהל. יש פתח להסדרים. שיטת הקופסאות התקציביות לא רואה מטר קדימה. היא רואה רק את הקופסה, היא לא רואה את התמונה הכוללת. היא לא מבינה כמה הכנסות וכמה הוצאות יש בכל המדינה. אין בה סדר עדיפויות. יש חשש שהדירוג האשראי של ישראל ייפגע. הוא יקרין על כל מחירי האשראי של ישראל. עלות חובות של ישראל. על המשכנתאות. ברגע שהעלות החובות של ממשלת ישראל תעלה, זה יקרין גם כן שבני זוג משלמים על המשכנתה שלהם, על הריבית שלה. ויש הרבה מאוד ריביות שהן בכלל עוקבות, שמשתנות ומשתנו במכה. לנהל את המשבר מתוך הנחה שהוא יימשך עוד הרבה זמן, כמו שאמר מאיר, וצריך אורך נשימה. זה אומר שצריך לראות כמה כסף יש, כמה חובות אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו, כך שבסופו של דבר לא נוציא יותר מדי בפרק זמן קצר, ואחר כך אנחנו נספוג דברים שלא נוכל לממן אותם. וזה לדעתי נקודה מאוד חשובה, ולכן אם מישהו חשב שאנחנו אופ, יוצאים כבר אחרי הגל הראשון, אנחנו בגל שני, ומי יודע מה יקרה בעתיד. מיקוד הסיוע לנפגעים, להבדיל משיטת מענק כל אזרח, שבוזבזו עליה מיליארדים. אני לא אומר שלא קיבלו אנשים שהיו צריכים לקבל, אבל קיבלו המון אנשים שלא היו צריכים לקבל, כמו המגזר הציבורי. לתת סיוע בעיקר לעשירונים 3-5, במיוחד עצמאים, לתת לעצמאים סיוע על בסיס חודשי, כמו ששכירים מקבלים חל"ת, עצמאים צריכים לקבל כסף. אי אפשר לחלק להם פעם בכמה חודשים, איזה אלפים בודדים, כאשר הם צריכים לשלם ארנונות וגם משכנתה בבית וכן הלאה. לנהל את צעדי הריחוק החברתי לפי שיקולי עלות תועלת כלכלית. מה שניתן לפתוח משיקולי בריאות, לפתוח. למשל, אם אפשר לפתוח את שדה תעופה בן גוריון, לפתוח. לא סביר שמגבלת המרחק משדה התעופה תמנע את ההפעלתו. זאת אומרת, אם יש הגבלה בכל הארץ, אפשר להגיד של בן גוריון, שזה יעד אסטרטגי, כן אפשר להגיע למרות שהוא יותר מרוחק. כך גם לגבי מפעלים שלא מקבלים קהל. אם יש בהם את התנאים, ואפשר לפתוח אותם, לפתוח אותם. לעבור לחל"ת משולב עבודה. שיטת החל"ת היא די בזבזני. הרבה מאוד אנשים פשוט יושבים בחל"ת, אני לא אומר שלא מגיע להם, אבל בסופו של דבר, השיטה הזאת היא לא מספיק אפקטיבית, והיא גם פוגעת בהם, היא מוציאה אותם ממעגלי עבודה שיהיה להם קשה לחזור. וכמובן אפשר לעשות כבר הרבה מאוד דברים בדיגיטל. אנחנו הולכים לעידן דיגיטל, גם לאחר סוף הפוסט-קורונה, לא נחזור לאותו מקום. דרך אגב, יהיו דברים שיתארכו כמו חובות, אבל יהיו דברים חדשים לחלוטין. הדיגיטל יהיה במקום אחר. אנחנו צריכים כבר עכשיו להקל על רכש, אולי לוותר על מע"מ, לספק הדרכה, לספק מחשב לכל תלמיד, שהוא מאוד, למעוטי היכולת בעיקר. ואנחנו צריכים לתכנן את השלב הבא שבו הקורונה תצא מהחיים שלנו, כך שהצמיחה תהיה מהירה, ולא נבזבז זמן לאחר הפוסט-קורונה. אם אני חוזר לדברים שמאיר אמר, אנחנו מסתכלים לטווח קצר, בינוני, ארוך, גוזרים את הטווח הקצר מהטווח הבינוני, גוזרים את הטווח הבינוני מהטווח הארוך, רוצים לראות כבר הכשרות. יש אנשים בחל"ת שיהיו בהכשרות, שכבר יהיו בהכשרות, ולאו הכי הם לא עושים הרבה, תנו להם הכשרות, הם אמנו להם הכשרות, זה זול וטוב. זה פחות או יותר, אני חושב שהנייר שלנו, היתרון שלו היא במסגרת הכוללת. אנחנו לא יכולים להתחרות ביעילות של צעד קטן ואחר. אנחנו כן מוטרדים שאנחנו לא רואים סביב כל צעד כזה מחקר מספק וביטחון. אנחנו לא יודעים עד כמה סגרים וחלקי סגרים ורמזורים כאלה ואחרים נבדקו, ולצערנו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כבר מפברואר חיים את המגפה הזו. זאת אומרת, רמת הידע שלנו היא בהחלט לא מספקת כדי להתמודד עם משבר כזה, וכדאי כבר עכשיו לעשות את זה. עוד נקודה והנקודה האחרונה, כלכלה לא חיה בריא. צריך פה מנגנון שלם, שיהיה מעל המשרדים, שיהיה בין הקבינט של הקורונה, לבין מה שקורה למטה, ידע לתרגם את הוראות הקבינט, לרכז את עבודת המשרדים, להטיל להם הוראות אופרטיביות, ובעיקר לבקר אותם. עד כאן.
תודה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם לסיכום הדיון הזה לגבי עוד עניין שבפירוש מוצג אולי בסיכום הדברים במסמך, והוא היחסים בין החברה למדינה, לממשלה באופן ספציפי, על רקע המשבר הזה שאפשר לומר עורר משבר אמון, שזה איזה מין תוצאה משנית של כל הבעיה החברתית, כלכלית, משבר אמון שאנחנו רואים אותו מתבטא גם בהפגנות מחאה, ובכלל בקושי לנהל את האירוע הזה, כאשר בציבור כבר לא בוטחים בהחלטות שמתקבלות על ידי מי שאמורים להיות הקברניטים שינווטו את הספינה בטלטלה הזאת. ואני רוצה לשאול אתכם, על סמך הניסיון של שני הסגרים ומה שביניהם, מה צריך לעשות כדי שנחלץ גם ממשבר האמון הזה?
אנחנו טוענים ומציעים, לא פעם ראשונה דרך אגב, לצערנו הרב, אנחנו צריכים לחזור על המנטרה הבסיסית הזאת. אנחנו מדברים על שני דברים עיקריים שהם מחברים זה את זה. הצו ראשון הזה זה הניהול. העסק הזה מתנהל בצורה לא טובה. לצורך העניין הזה אנחנו מציעים שני דברים עיקריים. אחד, הקמת מטה כללי לעניין הקורונה, כללי לצורך העניין משמעותו משולב, לא רק כפי שקיים היום באמצעות הפרויקטור שעוסק בנושא הבריאות, אלא כללי שעוסק בכל הצדדים הבריאותיים, הכלכליים, החברתיים והרווחתיים, והנגזרים מהם בצורה אינטגרטיבית ומקצועית, מתחת לשכבת הפוליטיקאים שצריכה לעבוד באמצעות מה שנקרא קבינט הקורונה. זה שעד היום אין דבר כזה, המל"ל היה בהתחלה וכבר היום לך תדע מה הוא עושה, ויש את הנושא של הקורונה ויש פיקוד העורף ויש כל מיני גורמים, אבל אין אינטגרציה נדרשת, הכרחית, ברמת המטה, שהיא גם מביאה את התוכניות לאישור הקבינט, תוכניות שהיא מגבשת בצורה רוחבית עם כלל הגורמים, ואחר כך, אחרי שמקבלת את האישור של הקבינט, היא מבצעת את זה הלכה למעשה בצורה מתואמת בין כל הגורמים. זה דבר שאפשר לעשות אותו, באופן קונספטואלי כולם מבינים את זה. במדינת ישראל היה איזשהו מתווה שלצערנו הרב לא התממש, שהוכן בעבר, מתעלמים ממנו כמו שמתעלמים מהרבה דברים שנעשו בעבר, ולכן להקים גם עכשיו, גם באיחור, כי אמרנו, הדבר הזה לא הולך להיגמר. להקים מנגנון, מטה, מקצועי, בכיר, מצומצם, שיכול לתת מענה להפעלה מסונכרנת של המצב המורכב הזה על כל היבטיו. זה דבר אחד. הדבר השני זה הנושא של ההתנהלות. צריכים להפסיק את זה. מה שקורה עכשיו צריך פשוט להיפסק, נקודה. ומי שצריך להפסיק את זה, זה אלה שהם נבחרי הציבור. וזה כאן כל הנושא הפוליטי. ואין כאן מישהו, לצערי הרב, שלא חוטא בעניין הזה, שהתנהלות לא ראויה. מימין, משמאל, מלפנים, מאחור, חרדים, ערבים, חילוניים, כולם, אף אחד לא לוקח אחריות. מנהיגים. מנהיגים שנבחרו בכדי להנהיג. ולכן אנחנו אומרים, הבעיה של אי האמון, זה לא רק שאין אמון בין הציבור לבין המדינה. בתוך הממשלה יש להם אמון אחד בשני, יש להם הקשבה אחד לשני, יש משהו שהם עושים ביחד, כל אחד מאשים את השני. אז אם אין מנגנון ואין התנהלות, אז לא פלא שהציבור אומר, סליחה, איש לנפשו, ופתאום אין ערבות הדדית ואין סולידריות, מה זה אין? יוצרים בפועל מצב שלא יהיה. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שעושים את זה בכוונה, כמו שיש כאלה שטוענים שהכל הוא מניפולציה. אז אני לא חושב שזה המניפולציה, זה פשוט חוסר אחריות. ואת זה צריכים פשוט להפסיק. פשוט להפסיק. ואני חושב שהאנשים האלה שנמצאים למעלה, צריכים להסתכל פעם אחת בבוקר בראי, ולהגיד, האם אנחנו עושים את הדברים האלה בצורה טובה? הרי בסופו של דבר הם יעופו מכאן. אז צריכים לפני זה לדאוג, תדאגו לעצמם, אבל גם לציבור. ולעצמם דרך הציבור. אז לכן אני אומר, שני הדברים האלה צריכים להיעשות. ואנחנו אומרים את זה בנימוס, כי אנחנו מחול מנומס, כן? אבל הדברים זועקים, אוקיי? וצריך את שני הדברים האלה לעשות. זה לא דבר שקורה מעצמו.
שמואל, דברי סיכום שלך.
אני חושב שקודם כל צריך להכיר במשבר הקורונה ונגזרותיו כמשבר של ביטחון לאומי. שהמילה ביטחון לאומי היא מילת קוד למצב שבו המדינה אסור לה להפסיד במשבר. אין דרך אחרת. זאת מילת קוד גם שהמדינה רותמת את כל מאמציה. זה מילת קוד שאומרת שצריך לשים בצד את כל חילוקי הדעות הקטנים. זה אומר שמה שחשוב כאן זה מנהיגות מדינתית, מגזרית ומקומית, כל אחד שיתרום את חלקו למען השלם. כאשר מנהיגים מגזריים או מפלגתיים חושבים שמטיבים עם האוכלוסיות שלהם, עם הבייס שלהם, בכך שמצמצמים את המגבלות הבריאותיות, הם עושים עוול גם למערכת הכוללת, וגם לאותו קהל יד שבוחר בהם, כי בריאות הציבור היא תנאי. לא, ללא בריאות לא תהיה כאן כלכלה ולא תהיה כאן חברה, המתחים יגעו ויעלו, הכספים יתבזבזו ויהיה גרוע מאוד. מנגנונים שתלינו בהם, מומלל ורחל, כדי להתמודד עם מצב של משבר בעורף, בנינו אותם לצרכים צבאיים וביטחוניים אחרים, לא מתפקדים כראוי במקרה הזה. אני לא בא להגיד אם נותנים להם לתפקד או לא נותנים להם לתפקד. בפועל המערכת לשעת חירום שישראל מורגלת בה, וישראל מורגלת יותר ממדינות אחרות, לא עובדת. בסך הכל אני חושב שצריך לעשות הרבה מאוד דברים, ואנחנו יכולים להגיד המון דברים טכניים כאלה ואחרים כמו שרשמנו, אבל ללא מנהיגות בכל הרמות, הדבר הזה לא יתקיים, כי האזרח מסתכל בתימהון על נבחריו ושואל את עצמו, למה אני צריך ללכת בכיוון הזה? ובאותו רגע שהוא רואה שיש איפה ואיפה, או חוסר היגיון כזה ואחר, הוא איבד את האמון שיש לו כדי שינהיג אותו, ולכן אני חושב שאולי גם כמו שמאיר אמר, שנושא האמון של הציבור בהנהגה הוא קריטי. יחד עם זאת, אני קורא לציבור וחושב שנכון שהציבור גם יבין שיש פה לא רק ביטחון לאומי, יש פה ביטחון אישי שלו. וגם שהוא רואה שהמערכת הכללית מתפקדת לא קשורה, בעיקר בגל השני, הוא צריך לגזור על עצמו ולטובת בני משפחתו ועצמו כללים נוקשים כדי לשמור על בריאותו ולא להתקהל ולא להצטופף, גם אם מנהיגיו אינם מספיק נחרצים, ואינם מספיק עומדים בפרץ. תודה.
ירון, עוד נקודה אחת.
בבקשה, אנחנו נסיים עם דבריך, מאיר.
מה?
אנחנו נסיים עם דבריך.
בסדר, אז בקצרה רבה אני רוצה להגיד ככה, נשכחתי לציין דבר חשוב מאוד. יש כאן עניין של הזדמנויות. שני דברים בעניין הזה. אחד, זה ההתגלות של העוצמות, חלקן יותר, חלקן פחות, של המערכת המקומית. דווקא על רקע של החולשות של המערכת הארצית, אנחנו רואים בחלק לא קטן של היישובים ושל הקהילות, שההתנהלות שמה היא הרבה יותר טובה מאשר של זו המרכזית, ואגב, יותר טובה ממה שאנחנו חשבנו לפני שהמשבר הזה נוצר. וזה, א', מראה שני דברים. אחד, זה שאפשר וצריך להטיל יותר אחריות ויותר מעורבות על הקהילות ועל הרשויות המקומיות. הדבר השני שצריכים להסתכל קדימה, וכשאנחנו נבנה מחדש את כל הדברים שנהרסו במהלך הקורונה, אנחנו צריכים לחשוב גם על מה צריך לעשות על מנת שישראל תוכל להתמודד עם משברים מגוונים בצורה יותר טובה. על זה אנחנו גם כן רומזים ומצביעים במסמך הזה, לחפש הזדמנויות, לא כל הזמן רק לעסוק בצרות. יש מספיק צרות, אבל צריכים לחשוב על ההזדמנויות שהמצב הזה מזמן לנו. כפי שאמרתי, אחת מהן זה הנושא של התווך המקומי, יותר קרוב לציבור, יותר מבין את הציבור, יותר קשור, ולכן אולי יותר ראוי.
אז תודה רבה לשניכם, מאיר ושמואל. אנחנו רק נציין שהמסמך המלא כבר נמצא באתר המכון, תחת הכותרת, מדיניות מומלצת ליציאה מהסגר השני, לחיים בנוכחות הקורונה ומעבר לה. מסמך שאתם חיברתם יחד עם ראש המכון, אלוף במילואים עמוס ידלין. תודה רבה לשניכם.